כל חי אונליין 93fm.co.il שולחן ארוך, תשובות הראשונים, מנחת חינוך, אוצר מפרשי התורה, חידושים על השעה, ספרי הלכה ומנהגים, ספרי ראשונים ואחרונים, מאות ספרים בכל מקצועות התורה. בקיצור, מכון ירושלים. גם השנה במכון ירושלים, לרגל שבוע הספר, מאירים את העולם עם עושר תורני במחירים מיוחדים. גם קופונים וגם פריסת תשלומים נוחה במיוחד. מהרו, בירושלים רחוב יעקב מאיר 10, בבני ברק רחוב ירושלים 10, ובחנויות הספרים המובחרות. מוקד הזמנות ראשי 03-676-5382. מכון ירושלים, מורשת היהדות בתפארתה.
סובל מפסוריאזיס? עמותת שמש ומגן ארגנה עבורך נופש חרדי במלון רויאל טאוור בים המלח בתאריכים חב' בתמוז עד א' באב בקשרות מעודרת. לפרטים חייגו כוכבית 2673. החזרים של עד 50% מקופות החולים.
שבוע של נופש הכל כלול בערי האלפים, טיולים ואטרקציות כל יום, כל היום. כהנה גרופ, 0986-16-770, 0986-16-770.
וואו.
שלום, שמי ענת ריבלין ישעיהו, ואני מדריכת בטיחות בקרב המגזר הדתי-חרדי במוסד לבטיחות ולגהות. אני כבר עובדת בסביבה בטוחה. רוצים גם? אני מזמינה אתכם, עובדים ומעסיקים, גם אלה מקרב הציבור הדתי-חרדי, לפנות אלינו, ללמוד איך לשמור על בריאות העובדים שלכם ועל בטיחותם. צרו קשר ואנו נגיע עליכם. כוכבי 9214, או ייכנסו לאתר המוסד לבטיחות ולגהות. עובדים כדי שתהיו בטוחים.
המוסד לבטיחות ולגהות דואגים לכם כאן.
עכשיו במחסני חשמל, כל המקררים והמזגנים בהנחות ענקיות של עד 30% הנחה.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93.92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. הפעם אנחנו בערב שבת מיוחדת. סליחה, אסור לי להגיד ככה, באמת, אפילו בצחוק לא, מפני שכל שבת היא מיוחדת. כל שבת, היה פעם סיפור עם אחד מגדולי האדמו"רים, אינני זוכר מי, שהוא ראה בגמרא במסכת שבת, על חג שבועות, על חג מתן תורה, רבי יוסי אמר פעם, אלמלא ההוא יומה, אם לא היום המיוחד הזה של חג מתן תורה, כמה יוסי איקה בשוקה. כל כך הרבה אנשים שקוראים להם יוסי יש בשוק. מה ההבדל ביני ונעם? ההוא יומה, היום המיוחד הזה, איזה יום מיוחד? יום מתן תורה. אז הרבי אמר שזה נכון, הוא לא חולק על רבי יוסי, אבל למעשה כל יום ויום הוא מיוחד. היום לא יחזור, היום ערב שבת קודש, פרשת חוקת. תשע"ז, 5,000 שנים לבריאת העולם, כזה יום לא היה מאז בריאת העולם, ולא יהיה עד סוף כל הדורות. ולא רק כזה יום לא היה, נגיד עכשיו מה השעה, 2:05, 2:10, גם זה לא יהיה אף פעם, כל דקה היא מיוחדת. אז הרבי הזה קלט את המסר הזה, ואז בזה בוקר אחד, לא בחג השבועות, בזה בוקר של, נגיד כמו היום, יום שישי בבוקר, ערב שבת, פרשת חוקת, קורא לתלמידים לפני תפילת שחרית, אומר, רבותיי, היום יש לנו יום מאוד 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 מיוחד, משהו כזה, יום מיוחד, 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 לא היה לנו אף פעם בעולם כזה יום. התלמידים התרגשו, תפילה הייתה חזקה מאוד, חשבו מי יודע מה רבי יספר, אולי בעל שם טוב בא לבקר אצלם היום, אולי לא יודעו. בסופו של דבר, אחרי התפילה, שואלים את הרבי, איזה יום, מה מיוחד היום? אז אומר, היום, זה ערב שבת קודש, פרשת חוקת, תשע"ז. שאלו את הרבי, נו מה מיוחד ביום הזה? אז הוא שאל אותם, כבר היה פעם כזה יום בעולם? יהיה פעם כזה יום בעולם? אז מה אתם שואלים שאלות? כל יום ויום הוא מיוחד. לכן אני מתחרט עם מה שפתחתי, אמרתי, וואו, איזה שבת מיוחדת. אבל בכל אופן, כשאני אומר שאני מתחרט, אני לא מתחרט לגמרי, כי אני באמת חושב, כשקראתי את הפרשה הזו, אז אני לא ידעתי איפה לעצור. האמת היא שאפשר לעצור בכל שורה. רק מה? אני קצת נזכרתי מה אמרתי בשנה שעברה, לפני שנתיים, לפני שלוש, לפני ארבע. אז על פרה אדומה כבר דיברנו, על הכל כבר דיברנו. אז מה? אני אחזור עוד פעם. תקרו את זה מהקלטות, אל תזכן. יש את זה בכל חי, יש את הכל. אבל תשמעו, יש המון 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 נושאים. פרשת חוקת היא פרשה עשירה, כמו כל הפרשיות, אבל זה גם פרשה מעניינת אותנו. פרשה ש... חזקה, אפשר, מה, איך אני מגדיר אותה? גם אנשים שאוהבים לישון לא נרדמים בקריאת התורה בפרשת חוקת, כי זה נושאים אחד אחרי השני. תשמעו סיפור מפרשת חוקת פרק כ"א. וישמע כנעני מלך ארד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים. הכנענים האלה, תשמעו, זה היה לא פחות ולא יותר מאשר עמלק. מה פתאום קוראים להם כאן כנענים? בינתיים אני עוד לא יודע, עוד מעט אני יודע ואתם תדעו וכולנו נדע. בכל אופן, עמלק זה כזה מין רצועה של מלכות לעם ישראל מאז ומעולם. הנאצים זה עמלק. המען האגגי היה עמלק. בקיצור, עמלק זה משהו רע, רע, רע באמת. והיה השם למלך, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, זה אחרי שעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. אין עניין להרוג את כל הגויים, לא צריך להרוג אותם. ערבים יכולים להישאר, הסינים יכולים להישאר, כולם רק עמלק. עמלק זה כמו האורלה של כל האנושות, מסירים את האורלה, ואז והתגדלתי והתקדישתי לעיני עמים רבים, אומר הקדוש ברוך הוא. בכל אופן, וישמע כנעני, פתאום הוא מופיע כאן בשם כנעני, למה? מאיפה אני יודע? מה הוא שמע? אני גם לא יודע. עוד מעט, רש"י יודע הכל רבותיי, גם אתם תדעו עוד שתי דקות, אולי אפילו פחות. וישמע כנעני, מה הוא שמע? שמע. וישמע כנעני מלך ארד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל. ויש ב ממנו שבי, אפילו הצליחו לקחת שבי, כלומר עמלקים ניצחו באופן חלקי. וידור ישראל נדר להשם ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם. וישמע השם בכל ישראל ויתן את הכנעני ויחרם את עריהם, את הם ואת עריהם, ויקרא שם המקום חורמה. פרק קטן, פרק בסך הכל שלושה פסוקים, כל הפרק הזה, כל הנושא. אחר כך מתחיל נושא חדש. הנושא הבא כבר יהיה, וואו, נושא מרתק. וכי נחוש מי מיסוי נחוש מי חיה. הנחשים האלה שמשה שם שם מנחושת, זה נושא הבא. תקשיבו, אני מקריא עכשיו את הרשי על, על השלושה פסוקים שהקראתי. וישמע כנעני, שמע שמת אהרון, ונסתלקו ענני כבוד, כדי היית במסכת ראש השנה וכו'. רשי לא ממשיך הלאה. האמת היא שאני הייתי צריך להביא לכאן מסכת ראש השנה שיורים באגדות חזל שלי, ולהקריא לכם שכי משמש בארבע לשונות, וואו, מה יש שם דברים מרתקים, אבל כבר אמרתי לכם פעם, מה אני צריך להקריא לכם, אתם לא יודעים לקרוא לבד, אלא מה, אני לא מפרסם, כי אמרו לי לא מפרסמים באמצע השידורים, אדוני זה או שירוי תורה או, לא, או פרסומים, אז אני לא מפרסם, אז אתם לא יודעים שיש סדרה טובה, ואתם לא יודעים, אז גמרנו, עבוד לכם, עבוד לי, עבוד לנו, עבוד לכולנו, ובשבת, בגלל שפה ברדיו לא מרשים לי לפרסם, אז בשבת משעמם לכם. נכון, חצי שעה ראשונה אתם מסתדרים, בסדר, גם פצחים גרנים, נו מה הלאה? אחר כך הלכתם לבקר את הדוד אסקן, נו מה הלאה? רבותיי, שבת יוצאת בתשע בלילה, וקמים בשבע בבוקר, אתה אומר, זה משבע התשע, זה 14 שעות. אכלת שעתיים, התפללת שעתיים, נשארו לך עוד 10 שעות, כבר גם ישנת שעה, נו מה עוד? 9 שעות. יש דברים מעניינים בחיים, אז אני אמרתי לכם כבר פעם, לא עושים פרסומת, אתם תראו מסכת ראש השנה, למה במיטת אהרון נחשפו עם ישראל, פתאום אין עננים, והעמלקים עם מחשימם קלטו את זה מיד, הם קולטים מסרים רוחניים כאלה מהר. וישמע כנעני שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני הכבוד, אז הוא הבין שאין לעם ישראל שמירה. באופן חלקי הוא גם צדק. הנה עובדה, הם הלכו למלחמה וניצחו. היי ויי ויי, ממשיך הלאה רש"י, ועמלק מעולם רצועת מרדות לישראל. תמיד יושא צרות. אז מה כתוב כאן? וישמע כנעני מלך ארד יושב הנגב. ורבותיי, תדעו לכם שחזל ידעו גיאוגרפיה. והם שואלים שאלה כזו, רש"י מביא אותה כאן, הנה כאן, יושב הנגב, זה עמלק. מי יושב הנגב? עמלק שנאמר, עמלק יושב בארץ הנגב. אז מה עמלק עשה? עכשיו עמלק רוצה להילחם בעם ישראל, ופתאום הוא קורא לעצמו כנעני. מה הוא עשה? תקשיבו. שינה את לשונו לדבר לשון כנען. התחיל לדבר בשפה של הכנענים, כדי שיהיו ישראל מתפללים להשם לתת את הכנעני בידם, והם אינם כנענים, ואז ממילא התפילה של היהודים לא תתפוס. והם אינם כנענים, ראו ישראל לבושיהם כלבושי המלאקים, ולשונם לשון כנען, אמרו נתפלל סתם, שנאמר אם נתון תיתן את העם הזה בידי. רבותיי, בואו אני רוצה לשחזר בעברית קלה את מה שקראתי כאן מתוך רש"י מילה במילה. המלאק מרגיש שחרב היהודים מאיימת עליו, ואם היהודים התפללו להשם להינצל, אז באמת מה שקרה בפועל זה, הם הבינו שיקרה, יחרימו אותם ואת הריהם, ויקרה שם המקום הוא חורמה. אז מה הם עושים? הם ניסו לעשות תרגיל. אמרו, אנחנו נתחפש לכנענים, ואז הקדוש ברוך הוא יגיד, אז עם ישראל יגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לנו לנצח את הכנענים האלה. אבל אנחנו לא כנענים, אנחנו המלאקים. אז התפילה שלהם לא תתפוס, ואנחנו נצליח לשרוד. אם כזה פטנט טיפשי עובד או לא עובד, אני לא יודע, כי בסך הכל, מה הקדוש ברוך הוא יודע, בוחן כליות ולב, אבל לפחות כאן כתוב יסוד שבתפילה צריך, כמו שאומר איוב, דעת שפתי ברור מלילו. אתה לא יכול להגיד בתפילה כאלה מילים חפיפיות, ריבונו של עולם, פה ושמה, פחות או יותר, לא, לא, לא. אתה מדבר על המלאקים, תקלל את המלאקים. כל דבר צריך להיות מוגדר, ברור, דבר דבור על אופניו. דעת שפתי ברור מלילו. תחילת מסכת פסחים. יפה מאוד. בכל אופן, המלאקים עשו פטנט. אמרו, כדי שלא יקלטו שאנחנו המלאקים, אז הם התחילו לדבר בלשון כנען. מה זה נקרא התחילו לדבר בלשון כנען? פתחו אולפנים, לקחו את כל האנשים הצעירים האלה שולחים לצבא ומתקרבים לכיוון המחנה של היהודים, וכולם, כולם, לימדו את כולם לדבר בשפה של הכנענים. לא יודע, שפה הייתה לכנענית. היה לכנענים. לקחו עם שלם, 30, אני יודע מה, 300 מיליון, 30 מיליון חיילים, 3 מיליון חיילים, לא יודע כמה, ולימדו את כולם לדבר כנענית שוטפת, עם ההיגוי ועם הסלנג, כדי שכשהיהודים יראו אותם, יחשבו שזה כנענים. זה פרויקט, זה מבצע קשה, אבל לעמלקים זה היה שאלה של חיים ומוות, זה לא משהו נחמד, יאללה, אם מדבר כנענית אז ייתנו לנו סיגריות, ייתנו לנו מתנות. הם יארגו אותנו אם הם יקלטו שאנחנו עמלקים. אז אין ברירה, מה שאין ברירה, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. כדי לא למות, כדי לשרוד, הם עשו את המבצע הקשה הזה, לימדו את כל המאות אלפים חיילים לדבר בשפת כנען, רהוטה ושוטפת. צריך לזה הרבה זמן, זה הרבה זמן, זה עבודה קשה. אבל מה היהודים רואים? פתאום היהודים מתבלבלים. רואים את האנשים האלה, מדברים כמו כנענים, ממש כנענים, עם הסלנג, עם השפה, עם המנטליות, עם המנגינה, עם הידיים, הכל כנעני, כנעני, ממש פרזידנטים בכנען. אבל הם לבושים כמו המלאקים. אז מה, הם כנענים או המלאקים? אז הם אמרו, אם נתון תיתן את העם הזה בידי. רבותיי, יש לי שאלה קשה, שכל אחד צריך לשאול אותה. אם אתם העמלאקים, טיפשים, לא טיפשים, אני לא יודע. כשאני הכרתי את אמן, חשבתי שאתם טיפשים מטופשים. כששמענו על היטלר, קלטנו שאתם עוד יותר מטומטמים. בכל אופן, אם אתם לא כל כך טיפשים, ואתם מוכנים להשקיע וללמד את כל העם, את כל העם לעשות אולפנים, וללמד אותם כנענית, אז מה הבעיה להחליף להם גם את הבגדים? תן לכל אחד בגדים של כנעני. הרבה יותר קל, הרבה יותר פשוט, כמו תחפושת של פורים. למה המלאק עשה את המבצע הקשה והמורכב והמסובך הזה ללמד את כולם כנענית, והמלאק לא פוחד ממבצעים מורכבים. המלאק גם מביא את כל העם שלו עד רפידים, דרך מהנגב עד רפידים לצד השני של המדבר, כדי ללחם בעם ישראל מיד כשהם יצאו ממצרים בתחנה הראשונה שלהם בתחילת חומש שמות. למה? כי המלאק היה לו אידיאלים, אידיאלים קשים מאוד נגד היהודים. המלאק זה עם שרואה את עצמו עם הנבחר, ראשית גויים עמלק, ומהצד שני עם ישראל, ראשית תבועתה להשם. עמלק רואה את עצמו עם נבחר, ובאמת היטלר ימח שמו וזכר, דויטשלנד דיבר אלץ. עמלקים הם יודעים שאו עם ישראל או עמלק, אין כאן שני מלכים בכתר אחד. השנאה שלהם ליהודי היא תהומית והיא שורשית, והיא עמוק בתוך ההיסטוריה, בתוך הפילוסופיה העולמית. בכל אופן, הם מוכנים לכל מבצע קשה כדי להילחם, כדי לשרוד, כדי לנצח את היהודים, עד כדי כך שמלמדים את כל החיילים שלהם לדבר כנענית. ואני שואל, דבר כל כך מסובך עשיתם, דבר הרבה יותר קל, לקחת כמה בגדים של כנענים וללביש את החיילים שלכם, וכמה בגדים של כנעניות וללביש את, את הנשים שלכם, מה הסיפור? למה לא עשו את זה? נו, הם לא חשבו על זה, לא היה בגדים של כנענים, איזה שטויות, מה לא היה בגדים של כנענים? הכנענים עשו דוכנים של מכירת בגדים במחירי חיסול ליהודים, מאבל ישימות עד הישימון, אלפים 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 דוכנים של בגדים בזול. הכנענים היה הכל בשפע, לא בעיה לעשות בגדים של כנענים. המלאק ידעו דבר אחד חשוב, שאם גם אנחנו נדע אותו, אולי גם אנחנו נהיה חכמים קצת. המלאק ידעו שהבגד נותן לאדם את התדמית. אם כל החיילים העמלקים יש להם תלבושת אחידה עמלקית, אז כולם חייבים להיות לבושים כמו עמלקים. הם לא יכולים להתחפש עם שוטר אנגלי ובגדים של סקוטי ולהישאר עמלקים. מי שנותן לנו את התדמית, זה התדמית שלנו. היא בעצמה נותן לנו את התדמית. אני, זה לא מה שאני חולם בלילה, אלא מה שמוקרן ממני. הם לא הסכימו להחליף את הבגדים, כי בגד זה לא סתם סמרטוט. אני אוכיח לכם את זה עם כמה דוגמאות. כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת, אז הוא פתאום הפך להיות משהו עם בחירה חופשית, עם רצונות, עם שכל. עץ הדעת, הוא נהיה חכם. מה הוא הלך לעשות הדבר הראשון? כשהוא קלט שהוא בן אדם. רבותיי, הוא הלך להתלבש. למה הוא הלך להתלבש? נכון, זה לא צנוע, אבל זה לא צנוע במושגים שלנו היום, כי התרגלנו, נולדנו בתוך עולם עם בגדים, אבל הוא לא נולד עם עולם עם בגדים, הוא נולד בעולם של בלי בגדים. אז מה הבעיה? כשאדם הראשון פתאום נהיה בר דעת, אז דבר אחד ברור היה לו. אני לא חתול. אני לא עז. אני לא ציפור. אני בן אדם. אני בן אדם, צריך איזשהו פער, חיץ ברור, והוא התבייש מעצמו, לא מאף אחד אחר, לא היה אף אחד, הוא התבייש מעצמו, אני לא חתול. אני לא חתול, זה הכל. אני בן אדם, בן אדם זה נקרא עם לבוש, בן אדם זה נקרא מכונס בתוך עצמו עם איזושהי קליפה, קליפה חיובית, עם איזושהי מגן, מגן שסוגר עליי, חוץ ממה שצריך להציץ את העיניים, את הידיים, את הרגליים, בגדול אני בתוך משהו, אני לא חשוף, אני לא, כמו שאני אמרתי, וזה אני חוזר בכל צועק, אני לא חתול, פשוט מאוד. אני יכול להמחיש לכם את זה רבותיי עם, עם כמה סיפורים, עם כמה דוגמאות. היה פעם מלך טוב של העם, הוא אהב את העם, והעם אהב אותו. והיא היום אבא של המלך הזה, שגם הוא היה מלך טוב, גם הוא דאג לעם, גם אותו העם אהב, גם הוא אהב את עמו. האבא הטוב בא אל הבן הטוב בחלום, ואומר לו, בני מחמל לעיניי, יש לי בשורה מאוד עצובה לספר לך. אתה מלך על העם שלך, עם טוב, אתה טוב. כל התבועה בשדה מורעלת. יש לנו כאן שדות מחוץ לעיר, כל השדה, כל התבועה מורעלת. כל מי שיוכל ממנה לא ימות, יאבד את השפיות שלו. מה נעשה? זהו, האבא אמר, נעלם. ויהי בבוקר ותפעם רוחו. קורא המלך לסגן שלו והוא מספר לו את החלום ואומר לו, תשמע, אבא שלי היה איש טוב, ודאי, ודאי, ודאי שהוא לא הגיע סתם מהשמיים להתעלל בי, לספר לי שטויות. ברור לי שאם שלחו אותו מהשמיים להגיד לי כזה מסר, זה נכון. מה לעשות? מסתכל הסגן היועץ אל המלך ואומר לו, תשמע אדוני המלך, אם אנחנו נשמיד את כל שדות התבועה שמחוץ לעיר, גזרת רעב על העם שלך. אין לנו כאן מספיק אוכל רזרבה לעוד שנה עד שתצמח התבועה החדשה. אין. אבל אדוני המלך, יש מספיק מחסנים תבועה לשנה שלמה לי ולך. בוא נמלא שניים שלושה מחסנים עם תבועה לשנה שלמה, לפחות שנינו נעבור את הגזירה הרעה, ובשנה הבאה, בעזרת השם, נדלק שנה תבועה. המלך מאוד שמע ושמח, שמח מאוד על ההצעה הנבונה הזו. מיד נתן הוראה איזה חדר אחד ענק לפנות אותו מכל הכלים, מכל המוזיקה, מכל מה שהיה שם, וללכת להביא מהשוק הסיטונאי שקים של חיטה של שנה שעברה. ומוכרים אותם בזול, כי כבר בחוץ יש עכשיו חיטה שעומדת לקצירה. זה עוד תות 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 מה שלא מוכרים מיד, הולך. לא צריך אותו יותר, זה כבר ישן. קנו ומילאו מחסנים. לא עברו יומיים שלושה, התחילה להגיע תבואה חדשה לשוק, ובאמת אנשים איבדו את השפיות שלהם. אחד שכף באמצע הכביש, ואחד הלך בלי בגדים, ואחד שם סיר על הראש, ואחד היה מלוכלך, ואחד מתונף, ואחד כילל, ואחד... וקיצור, אנשים הלכו אחורנית וקדימה ועל הראש ועל הרגליים. כולם היו בלתי שפויים לחלוטין. והמלך עומד מהחלון של הארמון שלו, מצד אחד מזועזע, העם שלי... כל כך אהבתי אותם, כל כך טובים, השם ירחם, מיום ליום יותר הרבה אנשים נהיים לא שפויים, כי מגיע עוד ועוד תבואה חדשה, תוך שבועיים שלושה. העם שלי, כל כך אהבתי אותם מה שקרה להם. מצד אחד הוא נורא שמח. ברוך השם, איך הצלחתי לנצל מכזה טירוף, מכזה כזה, כזה שיגעון. אבל השמחה של המלך לא הייתה הרבה זמן. כשכל הארמון, כל הצוות, כולם כבר היו משוגעים, אז הם עשו פעם אסיפה, והחליטו, שכאן בארמון יש רק שניים לא נורמליים, המלך והסגן שלו. אלה השני לא נורמליים היחידים. תמיד מכנסיים על הרגליים, תמיד חולצה על הידיים, תמיד כובע על הראש, אף פעם לא הולכים ברברס, אף פעם לא מורחים לעצמם בוץ על הפרצוף. לא נורמליים. צריך להכניס אותם לבית משוגעים. הם היחידים המשוגעים בעיר שלנו. ככה החליטו כל יושבי הארמון. לא הספיק המלך והסגן... לערער, הגיעו השוטרים, שמו עליהם מזיקים, הכניסו את שניהם לכלוב של קופים באמצע חצר הארמון, וכל הילדים מכל חצר הארמון, שכל הצוות של כל, של כל השרים והעבדים, זרקו עליהם בוטנים, זרקו עליהם חול, ירקו עליהם, צחקו עליהם, והמלך והסגן יושבים בכלוב, והמלך אומר לסגן, כשהצעת לי להכין חיטה לא מורעלת, חשבתי שיצאת לי יצא טובה. שמחתי, נשקתי אותך אפילו. עכשיו אני מתחיל קצת להרהר שאולי זו הייתה טעות. אם בגלל זה אני עכשיו צריך לשבת כאן בבית הסוהר כמו כלב וכולם יורקים עליי, אז מי אמר שהמחיר הזה היה שווה? אומר לו הסגן, אדוני המלך, אין שום בעיה, אנחנו נפתור לך את הבעיה בין רגע. ילד, 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 בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה. הוא קורא לזה ילד אחד מבחוץ. הילד מתקרב. לך למטבח של הארמון, תביא לי משם שתי פרוסות לחם. מהלחם שלכם, לא מהלחם דיאטה שאני והמלך אוכלים. מהלחם של הדיאטה תביא לי שתי פרוסות לחם. הילד שמע, הלך, הביא להם, דחף להם מהחורים של הכלוב. אז גן מחזיק את שתי הפרוסות לחם, נותן אחד לעצמו ואחד למלך, ואומר, אדוני המלך, כל כך רע לך כאן בתוך הכלוב, תאכל פרוסת לחם, תשתגע, תהיה כמו כולם, יוציאו אותך. המלך מסתכל על הלחם, מסתכל על הסגן, מסתכל החוצה, מסתכל פנימה, ואומר, לא, אני לא אוכל את הלחם הזה. למה? אני רוצה להישאר שפוי. אני מאוד 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 רוצה לצאת החוצה לחופש, אבל אני לא אעשה את זה על חשבון השפיות שלי. אם המחיר להיות שפוי הוא להיות כל החיים בבית הסוהר, אני מוכן לשלם את המחיר. מאוד מצער אותי להיות בבית הסוהר, אבל הרבה יותר יצער אותי להיות בלתי שפוי. אני שפוי. אני לא שפוי. אני שפוי. להיות לא שפוי זה לא אני. זה מישהו אחר, אני לא רוצה להיות מישהו אחר כדי לצאת לחופש. משל למה הדבר דומה? המלך מסביר לסגן שלו. תאר לעצמך שעכשיו לא מציעים לי לחם כדי להיות המשיגנר ולצאת החוצה, אלא בא אליי מישהו ואומר לי, אתה יודע מה אדוני המלך? אתה יושב בבית הסוהר, אז בוא יש לי רעיון. אני יארוג אותך, ואני אקבור אותך עמוק עמוק באדמה שאף אחד לא ירגיש. ואני אקח את הנעליים שלך, ואת המכנסיים שלך, ואת החולצה שלך, ואת הכובע שלך, ואת המשקפיים שלך, ואפילו את הזקן שלך אני אדביק לעצמי על הפנים ועל הסנטר מסביב כדי שיחשבו שזה אתה. ואני יושב על כיסא המלוכה. אתה בן כה וכה יושב בבית הסוהר. נכון שאתה רוצה להיות בחוץ על הכיסא של המלך? בבקשה. הנעליים שלך, עם המכנסיים שלך, עם החולצה שלך, יהיו בחוץ. מה הבעיה? אתה רוצה? מה המלך יגיד? מה פתאום? אני רוצה להיות בעצמי, לא המכנסיים שלי ולא הנעליים שלי, אני. מי זה אני? או, בדיוק. עכשיו הגענו לפענח את הבעיה, מי זה אני? מי זה האני שרוצה להיות בחוץ? אם אני אומר שהמשיגן הראו שיוכל את הלחם הזה, זה לא אני, כי אני שפוי, אז זה לא ברור. למה זה לא אני? זה כן אני. זה לא אני. מה זה אני? מה זה אני? אני אגיד לכם מה זה אני, רבותיי, תקשיבו טוב. עכשיו אבל צריך טיפה ריכוז. לעזוב עכשיו את הקיגל, ואת הקמח, ואת הצימוקים, ואת הפפריקה, ואת התפוחי האדמה, להקשיב טוב עם שתי אוזניים. ככה, העיניים לתוך המקלט, לנתק את הטלפונים, גם שילדים לא יפריעו, עכשיו תנו להם איזה סוכריה שיהיו בשקט. תקשיבו. נניח לרגע אחד, שלא עלינו, לא עליכם, חס ושלום בן אדם, נחתכה לו אצבע. אז מה עושים? הולכים לבית חולים, תופרים, עושים פיזיותרפיה, וזה מתאחן, נכון? אבל אם שני אנשים עברו תאונה וטרח, לשניהם נחתכה האצבע. שולחים את שניהם לבית חולים, עם שקית, עם קרח, עם שתי אצבעות, ותופרים לשניהם את האצבעות. ואחרי שתופרים, הרופא מסתכל, וואי, הייתה טעות, החרפנו את האצבעות. האצבע של הג'ינג'י שמנו לשחור, ואת האצבע של השחור שמנו לג'ינג'י, ואתה רואה באמת, לג'ינג'י יש 9 אצבעות ג'ינג'יות ואצבע אחת עם שיער שחור, ולשחור יש אצבע אחת עם שיער ג'ינג'י. מה יהיה? אפשר לחתוך ולהחליף בחזרה, ואפשר לתת קצת תרופות נגד דחייה, ובדיל ויעבור. כמו שאנשים משתילים לב, משתילים כליה, אפשר להמשיך לחיות גם עם אצבע אחת ג'ינג'ית, ואפשר אפילו להמשיך להקליד במחשב. נכון? למה? כי אני זה לא האצבע שלי. אני זה אני, ויש לי 9 אצבעות כאלה, ואצבע אחת כזו, הכל בסדר. מה יהיה אם יחליפו לבבות? אותו דבר. אני זה אני, והלב שלי זה של מישהו אחר. רבותיי, יש בן אדם אחד בגבעת שמואל, שבחזה שלו פועם לב של קוף, לב של בבון. למה? כי זה מה שהיה, הלב שלו קרס ברגע אחד, מרגע אחד לשני באיזה מרכז רפואי, והחליטו שזה לא טוב, אבל זה עדיף על כלום, ונתנו לו את זה ועד שימצאו משהו אחר, בינתיים זה קצת עובד, והוא צריך הרבה כדורים, והרבה חולשה, והרבה זה, אבל תכלס, אם לב של קוף, הוא לא מטפס על העצים, והוא לא אוכל בוטנים, הוא לפני כן היה ליקודניק, והוא נשאר ליקודניק, הכל אותו דבר, לא השתנה שום דבר. מה יהיה אם יחליפו למישהו אוזניים? גם אותו דבר. אבל מה יהיה אם הנוירולוגיה תשתכלל מאוד מאוד מאוד, יצליחו לפתוח לשני האנשים את הקופסה, כלומר את הגולגולת, ויחליפו את המוחות. בהנחה שכל מה שאני יודע, זוכר, שומע, נמצא במוח. אם זה נמצא במקום אחר, אז אני לא יודע. אולי זה נמצא באיזה מחסן בשמיים מלמעלה. אולי המוח זה רק אנטנה. זה מגיע ללשם. וואי, שכחתי לעשות לכם מוזיקה. באמצע האנטנה של המוח, אתן לכם מוזיקה. כן, מגיע לכם. קחו.
נפשינו פידיוי, מי שזו אנוכו, וידרויש לציוי, נראה נידוכו, אדון נוטוגיוי, נפש ננוכו. השוי מרשבוס, הבני מבס, לא כירוץ וכמינכו, עלי מחבס. רוי חייבו עדו בוי, סמייל לפוי לבומים, Samoy lishbo voy see zayvani yemim ve machuz ayaray voy sve minay matamim ve malbishay khoy zayvach mishbo ashoy may shavo sabayni mavas tu kayla rutsi kemin khu al machava ve ashray kol khoy khales ashli may khay fel may ais kol soy שכם בואר ופן אוי נחלו לא ייזכה בואורי בשוב ופן בואורי בשוב ופן אוי נבו בבחלו ויגים נלכו קשי משלו בואי זרוקו השוי מי שחו סבאי נמאבס וקיירו ציגמיכו על מחבס שיימע shavos koy des kados my khal lo yai ne shkhivas des koy del lo vehim ya vay tsahyo vdom khoy vas tsahyo voy oy oy ya vashay lo el kav vay lo noy khov voy le lo migil khoy ish le kho Show you my chavo, savayni mahbas. Lo kayeru tzike minichu al mahbas. Mine go alle machabat
בקיצור, בהנחה שכל הזיכרונות, כל הידיעות, כל האינפורמציה, הכל נמצא במוח, מחליפים לשני אנשים את המוח. לאחד קוראים ראובן ולשני קוראים שמעון. ראובן היה איש צעיר, בריא ורענן ומלומד, ושמעון היה איש זקן, בור ועם הארץ, אוהב לישון. לא יודע הרבה מהחיים שלו. עכשיו החליפו את המוח. מי יהיה ראובן, מי יהיה שמעון? מי יהיה החכם, החרוץ, המוצלח, ומי יהיה הצלן שאוהב לישון? ברור הוא שהגוף השתנה, המוח לא השתנה. מי שהיה מקודם ראובן, קוראים ראובן, הוא הסתובב. מקודם כשקראו ראובן, אז הסתובב האיש הרזה הצעיר. עכשיו כשקוראים ראובן, מסתובב האיש השמן המבוגר. נכון? ושאלו ראובן, איפה גרת? אומר, אני גרתי כשהייתי ילד בבאר שבע. אבל הגוף שלך נולד בחיפה. נכון, אבל אני מבאר שבע. כלומר, רבותיי, אני, זה לא הרגליים שלי, לא הידיים שלי, לא הבטן שלי, ואפילו לא הנשמה שלי. אלוקיי, נשמה שנתת בי, תאוריי. לי, אני, נתת נשמה. מי זה האני? אני זה לא לב, אני זה לא ידיים, אני זה לא שעון, אני זה לא נשמה. אז מי זה כן אני? מה שאני יודע, מה שאני רוצה, מה שאני חושב, כל הקומפלקס הזה, מה ששכחתי כבר, מה שאני לא זוכר, כל מה שידעתי ובניתי לעצמי תדמית, התדמית שלי זה אני. זה אני. אני זה התדמית שלי. רבותיי, חלק מהתדמית שלי זה להיות מלובש עם הבגדים כמו שאני רוצה. יש לי לכך הרבה דוגמאות. פגשתי פעם יהודי אחד חילוני בבני ברק, ממש באמצע בני ברק, רחוב רבי עקיבא, פינת אליהו הנביא. שם בפינה ממש היה גר יהודי חילוני, הוא נולד שם, ההורים שלו לא היו כל כך דתיים, הוא הלך לבית ספר חילוני ושם הוא גר. אז שאלתי אותו ככה, כמשיח לפי תומו, היינו חברים, דיברנו, פטפטנו, נסע לאיזשהו מקום, ניסינו ככה לדבר, שאלתי, תגיד, למה אתה לא הולך עם כיפה? לפחות כאן, ברחוב שלך, באזור שלך, כולם דתיים, כולם חרדים, זה לא נותן לך אי נעימות ללכת ככה לבד בגילוי ראש, הם כבר פחות, כי הם כבר בלי עין הרע, בעוונתנו הרבים, ברוך השם, יש עוד כמה חילונים בבני ברק, אבל פעם, לפני 30-40 שנה, זה היה נראה באמת תמונה משונה, איש ככה בלי כיסוי ראש, לא טכנאי של מקררים, לא טכנאי של פרישידרים שמגיע בטעות על הגר שמה. אז שאלת אותה, למה אתה הולך בלי כיפה? אז הוא אומר, אני מתבייש ללכת עם כיפה. אתה מתבייש? ממי אתה מתבייש? אני מכיר את השכנים שלך. כולם יראה שמיים עם כיפות ענקיות, אז למה אתה מתבייש? ממי אתה מתבייש? הוא לא הצליח להסביר לי ממי הוא מתבייש, ממה הוא מתבייש, אבל אחרי שחשבתי, הבנתי אותו. הוא מתבייש מעצמו. יש לו תדמית. התדמית שלו זה, הוא מסתכל בראי, הוא יודע איך הוא נראה, הוא יודע אין לו כיפה, הקרחת מגיעת כאן, אז הוא יודע איך הוא נראה. עכשיו, לשים על הקליפה החיצונית הזאת, לשים איזשהו לבוש שלא מתאים לי, אני מוכן ביום קיץ חם לשים כובע מצחייה. כי זה כן מתאים לי, אני הולך בים, אז אני שם כובע מצחייה שלא תיכנס לי שמש לעיניים, זה אני. לשים משהו שזה מישהו אחר עליי, זה נקרא, אתה הרגת אותי. אתה נותן עכשיו למישהו אחר לחיות לא רק בתוך הנעליים שלי, ובתוך המכנסיים שלי, ובתוך החולצה שלי, אלא בתוך הידיים שלי, בתוך הרגליים שלי, בתוך הלב שלי, בתוך העיניים שלי. המישהו האחר הזה זה מישהו עם כיפה, אני בלי. הבגדים, רבותיי, זה התדמית. התדמית החיצונית שקורנת מני, אני מזהה אותה, עליי בטעות, אולי לא בטעות. אני מזהה אותה כאני. למה אני אומר אולי בטעות, אולי לא בטעות? לא בגלל שאני לא יודע, אלא בגלל שבאמת יש לי שני צדדים. בגמרא יש סיפור, שכבר ציטטתי אותו פעם, על איך קוברים נפטרים, עם איזה תכריכים קוברים אותם. האם להלביש להם תכריכים יפים, מפוארים, כמו של מלך, כמו של מלכה, כמו של קלה, כמו של חתן, או תכריכים פשוטים, בד גס, עממי, פשוט. הסיבה היא, כי הנפטר לא יודע לאיפה הוא ילך אחרי ה-120. אז הוא אומר ככה, אם אני אלך לצדיקים, ואני אהיה לבוש עם בגד של רשע, זה לא נעים. אם אני אלך אל הרשעים, ואני אהיה לבוש עם בגד של צדיקים, זה גם לא נעים. אז אני מבקש בגד פרווה, שיהיה מתאים גם לפה וגם לשם. עכשיו ככה, בין כה וכה, הנפטר לא עולה לשמיים עם הבגדים שלו. לא, את כל הדברים הפיזיים, הגשמיים, השירים פה. אבל מה שעולה לשמיים זה הזיכרון, האני. אני יודע איך אני נראה. אם אני מגיע עכשיו לאיזושהי חתונה, ואני מתלבש לפני כן עם מכנסיים קצרים חקי, גופיה, סנדלים קרוקס אדום או ורוד, בלי גרביים, וכובע מצחייה מלוכלך, ככה אני נכנס לחתונה, חתונה מפוארת, חשובה, של אחד מהקרובי משפחה הקרובים ביותר שלי. רבותיי, אפילו מאחורי וילון אין לי אומץ להיות. למה? כי אני עכשיו יודע איך אני נראה, זה לא מתאים לפה. וכולם יגידו, בוא הנה, לא מסתכלים עליך, אף אחד לא רואה אותך, מה אכפת לך? אין כזה דבר. אני מסתכל עליי, אני רואה אותי. התלבושת שלנו זה האנחנו. אני אנסה לספר עוד כמה דוגמאות, אחר כך נסכם את הכל מה רצה המלאקי, אבל אני רוצה להמחיש את זה עם כמה סיפורים. הייתה פעם, עדיין קיימת, יש ישיבה גדולה מפורסמת באר יעקב. אחד מראשי הישיבה, התקופה, אני מספר על כשאני הייתי בחור, אני הייתי בחור רבותיי לפני הרבה יותר משבועיים, יותר לפני משלושה שבועות, לפני יותר מ-50 שנה. לא, לפני 50 שנה. לפני יותר מ-45 שנים. לפני כ-50 שנה, בישיבת באר יעקב, הייתה תקופה שהמשגיח שם היה הרב שלמה וולבה, זיכרונו לברכה. איש צדיק, חכם, מורם מעם, תלמיד חכם מופלג, איש מחשבה גדול. הוא היה ראש הישיבה שם. ראש הישיבה, משגיח רוחני, דואג לבחורים. ופעם אחת, ביום קיץ חם לוהט, יום שישי אחר הצהריים, שזה בין הזמנים קטן כזה, חצי בין הזמנים, חלק מהבחורים נוסעים לים, חלק לומדים, חלק משחקים, חלק ישנים, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, יש גם לומדים ברוך השם. בכל אופן, היה בחור שהתפקיד שלו זה היה להיות ממונה על העירוב, על העירוב של היישוב באר יעקב. מאיפה זה באר יעקב? על יד כפר חבד. היה ממונה על העירוב, ובכל יום שישי הוא היה יוצא לשדה, מחוץ לעיר, מחוץ לכביש, הולך בסקוצים בעשבים, מעמוד לעמוד לראות אם העמוד לא זז, אם החוט לא נקרא, וככה הוא היה עושה סיבוב את כל היישוב. היישוב פעם היה הרבה יותר קטן משהיום, מסלול. כל שבוע הוא עשה את זה. ויהיה יום, יום שישי בצהריים, בשתיים בצהריים, אמצע הקיץ, חם, לוהט, רבותיי, באר יעקב לא נמצא בצפת. באר יעקב חם, כמו בני ברק. אז הוא יוצא. הרב שלמה וולבה, זיכרונו לברכה, שואל אותו, קורא לו, בוא הנה, בוחר, לאיפה אתה הולך? אומר לו, סיבוב מסביב העיר, לבדוק את העירוב כמו כל שבוע. אתה יוצא מתחום הישיבה, אתה לא נשאר בחצר של הישיבה, אז תיקח מגבעת וחליפה. הרב, אני יוצא מחוץ לעיר, אני הולך בשדות, בקוצים, איפה שיש רק חרגולים ונחשים ולטעות, לא בין בני אדם. לא, לא, לא. אתה לא לובש חליפה וכובע בשביל בני אדם. אתה לובש חליפה וכובע בשבילך. אתה בחור ישיבה. בחור ישיבה זה לא לפעמים, לא, לא, אלא בחור ישיבה זה כל הזמן. אתה הולך לבחור ישיבה. זה הרב שלמה וולבה היה צריך להסביר לבחור צעיר בן 16 או בן 17, כי עדיין לא נפל לו הסימון. יש לכך עוד כמה דוגמאות. למשל, אני מכיר איזה יהודי אחד, בעל תשובה. היום הוא מורה להתעמלות. בצעירותו הוא היה מורה להתעמלות בצבא הרוסי. היה שם חתם קבע, והוא היה הרבה שנים בצבא הרוסי, ושם היה מורה להתעמלות. והוא פגש בעיקר אנשי מילואים. אלה שהגיעו לא נערים בני 18, אלא אנשים בני 30, 35, גיל של אנשים שמגיעים לעשות מילואים, וגם צריך התעמלות. לרקח להם את העצמות הקשות שהם ישבו הרבה שנים ליד המחשבים, ליד המיקרוסקופים, מתנבנים. אז הוא אומר משהו נורא מעניין. שמתי לב הרבה זמן, שמתי לב, עיינתי. הוא אומר, הגיעו אנשים לצבא אינטליגנטים, אקדמיים, מכובדים, חברי עירייה, חברי מועצה, מנהלים של קופת חולים, כל הסוגים, כל הגוורדיה. לשיעור התעמלות היו מגיעים כולם, גם אלה שצריכים עבודות טכניות, עבודות פיזיות, וגם אלה של הבירוקרטיה. שיעורי התעמלות זה היה פחות או יותר מקובל על כולם. והגיעו אנשים נכבדים באמת. הם הגיעו לצבא, קודם כל דבר ראשון לובשים מדים. פתאום ברגע שלובשים מדים, כל אחד עכשיו רואה את עצמו, הוא נזכר, חייל רוסי בן 18. עכשיו הוא כבר לא בן 18, בן 35, יש לו אישה, יש לו ילדים, יש לו משפחה, יש לו משרה, יש לו מעמד, הוא חשוב. לא, זה היה הכל כשהוא הגיע לצבא, עם החליפה והמגבעת והבגדים הלבנים, היפים, המגועצים והמחויתים שלו. ברגע שהוא הגיע לצבא, התחייל, לקח את המדים, באותו רגע, פתאום, הוא מדבר מלגלג, מקלל, מנבל את הפה, צוחק בקולי קולות. מה קרה? מה קרה? מה קרה? מי קילל אותך? מי הרביץ לך? אף אחד לא קילל, אף אחד לא הרביץ. הוא עכשיו לובש מדים. ועכשיו מסתכל על עצמו, עכשיו הוא חייל. חייל זה נקרא נער צעיר בן 18, גמר את התיכון, לא יודע מכלום, משוחרר, צוחק על כל העולם, כל העולם צוחק עליו, טוב לו בחיים. פתאום חוזרים בחזרה 20 שנה, לובשים את הבגדים. סיפר לי את זה גם ספורטאי אחד. יש אחד יהודי שהוא מתעסק בספורט, לא נורא הרבה, רוב היום הוא מכובד, עם עניבה, הוא איש יחסי ציבור, אבל הוא גם שייך לבוצת ספורט, שהם עושים התעמלות. אז דבר ראשון מגיעים למכון, ומתלבשים, מתלבשים כליל. חולצה כזו, אדידס, מכנסיים כלילות, אדידס, נעליים, תחלת או ורוד, אדידס, כובע, אדידס, או לא אדידס, אני לא מפרסם אדידס, לא אכפת שזה יהיה נייק. ופתאום הוא אומר, עכשיו צריך לרוץ, קודם כל בשביל חימום, לרוץ 100 מטר, משהו קטן כזה, אני רץ את זה בקלות. כשאני צריך לרוץ לאיזשהו מקום, לא לאחר, להגיע בבית, אפילו אחרי צהריים עם הילדים, עם הנכדים תחרות, עם הנעליים השחורות, עם המכנסיים הלוחצות, עם החולצה הלבנה, אני לא אצליח לרוץ 100 מטר, לא בגלל שהבגדים כבדים, או המכנסיים סגורות, בגלל שאני לא רץ. אני, 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 האיש הזה, לרוץ, זה לא נדבק. אבל עם הבגדים זה כן נדבק. עם הבגדי ההתעמלות זה כן נדבק. רבותיי, בגד זו תדמית. בגד זו תדמית. אתם יודעים שחתול, כלב, זאב, ציפור, כולם, כשמרגישים שהם הולכים למות, אז הם נכנסים עמוק עמוק בין השיחים למות בשקט שאף אחד לא יראה אותם. למה? אם הוא נהרג בכביש, הוא נהרג, אמרנו, הוא לא יכול, אין לו שליטה על זה, אבל אם הוא מרגיש, הוא הולך למות, הוא בורח רחוק. כי גם לחתול יש איזושהי תדמית. נכון שאין לו בגדים, אבל יש לו פרווה, ויש לו שפם, והוא חמוד כזה, בעיני עצמו לפחות גם כן. החתול, מה הוא יודע, מה הוא לא יודע, אני לא יודע, אבל מה הקדוש ברוך הוא הטביע בו, אני כן יודע. חתול יודע שלשכב ככה באמצע השמש, עם פה פתוח ותולעים, וחתיכות אור נקראות ממנו, ורואים לו את המעיים, זה לא נקרא יפה. הוא לא, זה לא התדמית שלו. הוא לא נולד ככה. הוא נולד יפה, מסודר עם פרווה או עם נוצות או כל אחד עם מה שהוא נולד. הוא לא רוצה להיחשף בקלונו. הוא רוצה להישאר מכובד. מה זה מכובד בעיני חתול? לעמוד על הרמה של הפח השפע על כל הזבל. בסדר? זה חינכו אותו, זה הוא. אבל איפה שהוא, על זה הוא שומר. רבותיי, אפילו המלאקים הרשעים ידעו את זה. המלאקים הרשעים ידעו את זה. אין כזה דבר ללבוש בגדים של אמוריים. אם אנחנו עמלקים, אז נשחק אותה אמוריים, אבל לא נחליף את התדמית. להחליף את התדמית זה נקרא כאילו אני מסכים למות, ובמקומי ייכנס איזה אמוריי אחד. לא, 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 אני רוצה לחיות. אני זה אני. רבותיי, יש לזה גם איזו השלכה שקשורה אלינו יום-יום. כולנו יודעים, אחד מ-13 העיקרים שהיהדות מושתתת עליהם, זה אני מאמין באמונה שלמה בתחיית המתים, בעת שתעלה, יעלה רצון מת הבורא יתברך שמו. אנחנו אומרים את זה יום יום בתפילת העמידה, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה השם מחיי המתים. עד אז שהמתים יקומו לתחייה, גם כן יש לנו שכר ויש עונש בעולם הבא, גם זה אחד מ-י"ג עיקרים. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא מעניש, נותן שכר טוב להולכים בתמים, ומעניש את אלה שלא עושים את רצונו. כלומר, יש שכר ויש עונש. אנחנו חיים כאן בעולם הזה 70, 80, 90, 100, 110, 130, הלוואי 250, באמן ואמן, אבל בסופו של דבר מגיע יום שגם עושים איתנו חשבון. על כל הדברים הטובים מתחילים לחלק סוכריות, לחלק ממתקים, כל אחד מה שהוא אוהב. יש אחד, אתה אוהב לשבת בישיבה של רשי, כך, תשמע אצל רשי חידושים. יש אחד, אתה אוהב לשחק מתקות, לך, יש שם גם, לא יודע, סתם אני אומר, גן עדן. מי יקבל שכר בגן עדן? מי? הרגליים שלי לא, הרגליים שלי שלנו, של הנפטרים, לא שלי, אני חי ברוך השם עד 180, דיברנו על 250. הרגליים של הנפטר נשארו כאן, האוזניים שלו גם נשארו כאן, אפילו המוח נשאר כאן. אז מי עולה למעלה לקבל שכר? אז נכון, אנחנו יודעים הנשמה. מה זה הנשמה? המודעות. כל האינפורמציה שנרשמה במוח, כולה מקבלת איזשהו גיבוי, האינפורמציה הזו מתגבה באיזשהו מקום, על זה אנחנו אומרים, אין שכחה לפני כיסא כבודך, לכל אחד ואחד מבני האדם בעולם יש דיסק, הרד דיסק, משוכפל למעלה, ובדיסק הזה זה האני, כל אחד העני הפרטי שלו, עם בגדים, בלי בגדים, עם נעליים, בלי נעליים, בעני הזה יש את התדמית, עם התכריכים היפים, המפוארים, הלבנים שנכנסנו אל הקבר, שניכנס, לא אנחנו, הרשעים שכבר מתו, זה התדמית, ושם אני מכובד ויפה, העני, העני של כל אחד, וככה הוא יפגוש את קרובי המשפחה שלו, ואת הדודים שלו, ואת כולם, אני. זאת אומרת, שאנחנו עושים פה מצוות בעולם הזה, זה לא כדי להסתכל למעלה, הנה, אתה רואה את הכוכב הזה, הקטנצ'יק הזה, מאחוריו, בצד השחור שלא רואים, יש עוד כוכב. שם הכוכב ההוא יקבל שכר אם אתה תעשה מצוות. רבותיי, זה יהיה נורא אבילי לחשוב שאני אצטרך כל יום, כל יום, מגיל 13 עד גיל 99. זה כמעט 77 שנים, כמעט. יום יום אני אצטרך לקום לוותיקין. בקיץ זה 5 בבוקר, אולי אפילו לפני קצת. בחורף קצת יותר מאוחר, וללכת ולעשות ופה ולקיים, מה יש? כדי שזה מישהו, משהו, שמה, למעלה, רחוק, 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 יחלקו לו בוטנים. לא, 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 זה חוסר צדק משווע. כמה אני צריך לעבוד קשה כדי שלמישהו ייתנו משהו. שלמישהו ייתנו או לא ייתנו, שזה בעיה שלו, לא שלי. מה שיתנו לי ולא ייתנו לי, זה מה שאני עושה. כלומר, יש איזשהו אני. האני זה לא הנעליים, האני זה לא הציפורניים, האני זה לא השערות, האני זה המודעות. המודעות הזו יש לה קליפה. הקליפה הזו זה הגוף, לגוף יש קליפה, זה הבגד. זו הסיבה שאנחנו צריכים להתלבש יפה. רבי יוחנן לא קרא לבגדיו, בגדיו אלא מכובדותיי. מכובדותיי זה לא נקרא מי שמכבד אותי, כאילו אני הולך עם מצנפת ועם פרק ועם מקל מכסף, וכולם אומרים לי, וואו, איזה רבי, איזה יפה. לא, לא, לא. מכובדיי זה נקרא הכבוד הבסיסי שלי. לכל אחד ואחד מאיתנו יש כבוד. בטוח שיש כבוד. אני לא רוצה להתבזות. אני לא מלגייבה, אבל אל תבזו אותי, יש לי את הכבוד. הכבוד הזה מכונס בתוך הבגדים. בגד יפה, בגד מסודר. לכן יש גם כל מיני בגדים. יש בגדי שבת, בגדי מלכות, בגדי רב, בגדי דיין. הקדוש ברוך הוא אפילו, השם מלאך גאות לבש, הוא מתלבש בכל מיני בגדים, וכתוב שבהתאם למצבים שלו, איכשהו מופיע אלינו, בשעת מלחמה הוא לבוש בגדי מלחמה. בשעת דין הוא לבוש בגדי דין. כלומר, התדמית. העמלקים ימח שימם וזכרם ידעו את זה, ומה שהם ידעו ולא ידעו זה לא חשוב, אבל רבותיי, מאויבי תחכמני. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו לובשים בגדי שחץ, בגדים כאלה של רעש וצלצולים, זה עושה לנו משהו בנפש. זה עושה אותנו קצת יותר רדודים, קצת יותר ני. וכשאנחנו לובשים בגדים מלוכלכים, זה עושה אותנו קצת פחות מכובדים. חזל למשל אומרים שמי שאוכל בשוק, הוא דומה לכלב, זה לא אכפת לי שיהיה דומה לכלב, אבל הוא פסול לעדות. למה הוא פסול לעדות? פסול לעדות זה יש מי ששקרן. אבל מי שאוכל בשוק, אז מה? אז הוא לקח מנה פלאפל, גדולה, לאכול בשוק זה לא נקרא שהוא תואם איזה ענב קטן או איזה פירור. אוכל בשוק זה נקרא, לוקח בגט גדול כמו הירך שלי, פותח אותו לשתיים, מכניס בפנים חומוס, טחינה, סלטים, חסה, נקניקיות, נקניקים, וככה יושב בחוץ ואוכל. טחינה נשפח על החולצה, מיונז נשפח על המכנסיים, ירקות נופלים על הרצפה מסביב ומתכופף ללקט אותם. בקיצור, עושה, אוכל בשוק, ככה. על יד בית הכנסת הגדול של בני ברק, יש שם מלא מלא יונים שאוכלים לחם מהרצפה, מתיישב איתם על הרצפה ואוכל איתם ביחד. למה הוא פסול לעדות? מה קרה? הוא גנב את הלחם? זה לחם לא כשר? הוא ישן בשבת? למה הוא פסול לעדות? כי כשאני עומד לפני הדיין, ואני עוצם את העיניים ואני אומר, אדוני הדיין, אני מצהיר בפניך שככה וככה בהן צדק. ההן צדק של איש מכובד, זה לא הן צדק של חתול. מי שאוכל בשוק, רבותיי, הוא חתול. חתול אוכל בשוק, ומי שיש לו רק שתי רגליים, הוא גם יכול להיות חתול, לפחות בתדמית. כלומר, ביגוד נאות, נקי, מסודר, זו אישיות נקייה ומסודרת. בגדיי, אומר רבי יוחנן מכובדתיי, העמלקים ידעו את זה, אמרו, את הבגדים אנחנו לא נחליף. את השפה כן, למרות שזה יותר קשה. כי אם אני מחליף את הבגד, אז התאבדתי. זה לא, אני לא המלאקי, אני מישהו אחר. אני לא רוצה להיות מישהו אחר. אני מוכן להתאמץ הרבה הרבה לעשות הצגות שיחשבו שאני מישהו אחר, אבל אני. לכל אחד ואחד מאיתנו, הבגדים שלנו. לנו, אנחנו, ברוך השם, בני תורה, תלמידי חכמים, כולנו, יש לנו את הבגדים שלנו. לגברים יש כיפה, ציצית, בגד צנוע. לנשים יש בגדים צנועים, שקטים, פשוטים, עממיים. זה ישראל אשר בך את פער. אם אנחנו כאלה, זה מה שצריך. עכשיו, איך, כמה, למה, המרחבים גדולים. מה שאנחנו צריכים זה להתלבש כמו יהודי. בן מלך, בת מלך, יפה. לא רעש ולא צלצולים, אבל לא מוזנח, לא מלוכלך. הנה עכשיו רבותיי, אני מגיעים עכשיו שלושת השבועות, אחר כך מגיע תשעת הימים. לא יודע מה הכללים בלהחליף בגדים ולא להחליף בגדים, זה צריך לשאול את הרבנים. אבל להסריח ברחובות ודאי שאסור, אנחנו בני מלכים. צריך לדעת איך להתנהג בכבוד, עם בגד נקי, בגד מסודר, הופעה יפה. הופעה יפה זה נקרא גם בלי לצעוק, בלי רעש. באוטובוסים יש אנשים לפעמים מדברים, עושים שם, גומרים שידוכים, גומרים עניינים, וכל האוטובוס שומע, שקט. צנוע זה לא רק בבגדים. האישה, אנחנו לא למדנו בהלכות פסח, שלוקחים את המצה האמצעית, שוברים אותה לשניים, וחצי מצניעים לאפיקומן. מה זה נקרא להצניע? להלביש לו גרביונים, לשים לו פאה שייטל? מה זה להצניע? צנוע, מוכבה, שקט. לא נראה אותך עד סוף הסעודה. צנוע זה בשקט. רק איפה שצריך אותך, שמה שירו אותך, והכל באהבה. הנה כאן רבותיי, מגיע לנו שבת. לא נהיה צנועים עם השבת, להפך, נהיה חברים עם השבת. ביחד. עם השבת ביחד, השבת היא צנועה ואנחנו צנועים. עם בגדי שבת, זה בגדים מיוחדים. חלק מההלכות זה בגדי שבת. ללבוש שלא יהיה הילוכחה של שבת כהילוכחה של יום חול, ויש מצווה להחליף בגדים לכבוד שבת. כן, בגדים, בגדים של שבת, אני איש של שבת. אז רבותיי, שהנה כאן עכשיו עוד מעט נלך להתלבש בגדי שבת, לזכור שאנחנו בשבת, ואם התדמית של השבת היא תשרה בתוכנו 25 שעות, וואו, זה המון זמן, יצא מוצאי שבת, אנחנו נוכל לשיר בקול, אל נא תלכי שבת, רק אתמול הגעת, אנחנו נרצה ששבת תישאר, היא לא תישאר, היא תברח לנו, אבל אנחנו יכולים לרדוף אחריה, ללוות אותה, נעשה לה מלווה מלכה, נזכור אותה בשבוע הבא, שיהיה לכולנו, לכולנו רבותיי, שבת שלום ומבורכת, שבת שלום.
את שידורי קול חי ניתן לקלוט בתדרים 93.92.8 ו-102.5 FM באתר קול חי ובאפליקציה. קול חי תמיד איתי. קול חי. השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
אחים יקרים, אנחנו כאן בפרשת חוקת, משיחותיו הקדושות של הרבי מלובביץ' זצ"ל. כשהתורה מתחילה לפרט את דיני הפרה האדומה, אז היא מקדימה ואומרת, זאת חוקת התורה. לכאורה, היה מתאים יותר לומר, זאת חוקת הפרה. ומכאן, שבכך רומזת התורה הקדושה, שמצוות פרה אדומה היא בעצם החוקה של התורה כולה, ויש בה דבר המלמד על כל המצוות. ייחודה של מצוות פרה אדומה שאין בה שום טעם שכלי. כשהיהודי מקיים מצווה זו, אין לו שום הבנה אנושית בטעמים של המצווה הזאת, והוא עושה זאת כציווי אלוקי טהור. דעתו מתבטלת לדעתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. כך צריך להתייחס לכל המצוות, אף אלה שיש מאחוריהם טעם שכלי, גם אותם יש לקיימן כרצון אלוקי מוחלט למעלה מההיגיון האנושי. יש הבדל מהותי בין כוח השכל לבין כוח הרצון. למה? השכל מעצם טבעו אינו מוחלט, וכל דבר נמדד על פי משקלו השכלי. ישנם פרטים חשובים יותר וחשובים פחות. לעומת זאת, הרצון אינו מתחלק, השכל מתחלק, הרצון לא. כשיהודי רוצה משהו, הרי שהרצון הזה כולל את הדבר כולו על כל פרטיו, וכל פרט קטן חשוב כמו הדבר כולו. כך גם במצוות התורה. הועיל ומהותן האמיתית של המצוות היא היותם רצונות של הקדוש ברוך הוא, הרי שאין הם ניתנות לחלוקה. כל מצוות התורה חשובות באותה מידה, וכל פרט הקטן ביותר אף הוא נוגע לעצם שלמות המצוות, ולפעמים מקצת המצווה אינו כלום, ולעיתים חלק מהמצווה כמוהו ככולה. נקודה זו באה לידי ביטוי גם בדיני הטומאה והטהרה, שהפרה האדומה מייצגת אותן. אם היהודי נוגע בטומאה באחד מאבריו, הרי שהטומאה הזאת חלה מיד על הגוף כולו, ואין הבדל בין נגיעה חיצונית בטומאה הזאת לבין בליעת דבר טמא. היהודי נטמא בכל התוקף גם בנגיעה בדבר הטמא, ואין הבדל אם נגע בטומאה במזיד או בשגגה ואפילו באונס. כמו כן, השפעתה של הטומאה מוחלטת. היהודי נאסר באכילת קודש, ויתרה מזאת, ואל המקדש לא תבוא.